אז אם אנחנו נלמד את הגמרא הלא ברורה על שמחת מריות, שאני כבר אומר, המושגים של הסוגיה מאוד לא ברורים. מצד שני, זו אחת מההלכות שהכי נוגעות לאורך החיים של אדם שהוא באבד, שביעוד בית חודש. זה ההימנעות הזאת מהליכה לשמחות משפחתיות, לשמחות של חברים, מניהול חיים חברתיים. וגם היום מחפשים הרבה קולות וכל מיני דרכים להתגמש עם זה, נקרא. צודק? ותדעו שזה לא המצאה של הדור האחרון, אלא כבר אפשר לראות בספרות הראשונים ניסיונות מניסיונות שונים, שהצד השווה של כולם זה ניסיון איכשהו לצמצם את זה כמה שיותר. בסדר, אבל אני, לפני שנראה את העמימות של הסוגיה ונראה איך הראשונים מנסים להתמודד עם זה ומה הגדרים שהם מציבים, אני רוצה לחזור בקצרה על הדברים שאמרתי בסוף השיעור הקודם. הברייתא הזאת של שמחת מריות לוקחת אותנו לגמרא בדף כ"ב עמוד ב'. שם בתוך הסוגיה שלמדנו אותה כבר, לכן אני רק תולש אותה בתוך הברייתא, כי אז לא העמקנו מספיק בנושא הזה. תוך כל הברייתא שעוסקת בהשוואה בין על אביב ואלימו לעומת על כל המתים. ובמסגרת הזאת יש כאן הבאה הבאה על כל המתים, כולם נכנס לבית השמחה לאחר למד יום, על אביו ועל אמו לאחר י' בית חודש. כן? זה לשון הצלע הזאת בברייתא. זה מעביר אותנו לדיני 30. עכשיו הערתי בפעם קודמת שבגמרא אין שום ברייתא בשום מקום שם שיש איזשהו לקט של דיני 30 שמובאים כקבוצת איסורים, כמקבש של איסורים. אין, זה לא קיים. אז יש פה שמחת מריות, בחפג עמוד א' יש ברייתא שאוסרת נישואין ב-30 יום, יש עמוד ברייתא של גירות, ברייתא של מסחר נמצא במקום אחר. בעצם התמונה שעולה מסוגיות הגמרא הוא שאין קבוצה ברורה מוגדרת של איסורי 30. מה שראינו בפעם קודמת הוא שברמב״ם זה קיים בפרק ו'. עכשיו הרמב״ם מביא קבוצה של 5 איסורים. ניסינו קצת לטעות אודות השאלה האם האיסורים האלה כשמעמידים אותם מול ה-11 של 7 שמופיעים בפרק ה', האם הרשימות מדברות אחת עם השנייה, היינו האם הרשימת הבסיס היא 11, מה פשר הירידה ל-5, האם פשוט סילקו חלק מהאיסורים. ככה רב טיקוצ'ינסקי מתאר את זה בגשר החיים, מי שפותח ורואה איך הוא מתאר את 30, אז הוא אומר כל הפעולות שהן פעולות שצריך להפגין באופן מופגן את האבלות, שהן בקום ועשה, כל אלה סילקו אותם מה-30. מה נשאר? נשאר רק השבע על טייסה. אז נשאר איסור גיהוץ, לא לגעץ, לא ללכת למסחר, לא להתחתן, זה מה שנשאר, כך הוא מתאר את זה. ראינו פעם קודמת איזושהי הצעה שאולי מדובר בלקט מתוך הרשימה של 11, ומתוך הנחה שאת הרשימה של 11 אפשר לקבץ לקבוצות, ראי מכל קבוצה הוציאו אחד, ואז קרו שני תהליכים, גם לא כל הקבוצה נשארה, אלא נשארו נציגים, וגם חומרת האיסור יורדת. אפשר לראות על חלק גדול מהאיסורי 30, בסך הכל 5 איסורים, כן, אז לפחות השלושה מהם, אפשר לראות שהן מדברות עם קבוצות מסוימות שקיימות ברשימה של השבעה, ככה למשל איסור גיהוץ מדבר באופן ברור עם קיבוס, הוא קיבוס לייט, כל מי שמסתכל ברמב״ם בפרק ה' רואה שקיבוס הולך ביחד גם עם איסור שיחה, כבר יש שם קבוצה של, קבוצה של איסורים, האיסור של מסחר מדבר באופן מאוד ברור עם איסור מלאכה. האיסור של נישואין יכול לדבר או עם איסור שמחה או עם איסור תשמיש המיטה. ואפשר גם לראות שיש פה גם מבחינה טיפולוגית. יש משהו פנימה בתוך הבית, בתוך הזוגיות, משהו של המקום של האדם כלפי החברה מבחוץ, משהו כלפי גופו של האדם. רק הערתי, בלי לפצח עדיין את כל הסוד של ה-30, ששמחת מריות ונישואין לא נזכר בשבעה שהם אסורים. פשוט זה לא כתוב בשום מקום שאסור. אז מה יכול אדם להגיד? בסדר, הם אסורים מצד מה? כי שבעה הוא גם שלא ישיבו, לא לדעת שאדם בשיבה יהיה, ברור שזה אסור לו, אבל השאלה אם זה אסור לו בתורת איסור שלא ישיב. עכשיו זה בחלק נוגע בשאלה שפעם עסקנו בו, והיא האם השלושים מתחילים באותו יום שהשיבה מתחילה, או האם כשהשיבה נגמרת אז מתחילים השלושים. בעצם זה מתה לי כל איזה שלושים. שלושים זה הכוונה שארית החודש אחרי שהשיבה נגמרת, כן? אבל בכל מקרה ראינו פעם קודמת שהרמב״ם, וזה לא הבנו כשלמדנו את הרמב״ם הזה בראשיתו, כשעסקנו פה ברמב״ם של איסור שאלת שלום בשיבה, וראינו שהרמב״ם מגלגל את זה לאיסור של שחוק ולאיסור של כניסה לבתי משתאות, שאולי המשמעות של הדבר הוא שהרמב״ם מצא איסור שמחה גם בשיבה כאחד מאיסורי שיבה, כי זה האיסור של שאלת שלום. רק שכאן השאלה, בוא נקריא את זה בקצרה, יש איזה דיון יפה בגשר החיים, זה האם אפשר לראות שחומרת האיסור יורדת. ובאמת הטרמינולוגיה, שם לב לזה ערוך השולחן, היא טרמינולוגיה שונה. בשבעה הוא כותב שחוק, וב-30 הוא כותב שמחה. אז הוא מציע דבר שלי נראה לגמרי לא נכון, אבל אני אקריא, הוא כותב כך. ברוך השולחן למד מהרמב״ם ששחוק עצמו אסור רק תוך זין, מן הכתב קל וחומר להרבות בדברים ולשחוק, ומדובר בתוך זין, משמע שאחר זין מותר בשחוק, לשחוק לא דמי לשמחה. יש לו פה הנחה, שלדעתי כל מי שלומד רמב״ם בהלכות דעות, רואה שההנחה הזאת לא נכונה, ששחוק זה פחות משמחה, ולכן מותר לאדם שהוא ב-30 להיות בשחוק, הוא עד רק אסור בשמחה. עכשיו כל מי שלומד רמב״ם יודע שזה ההפך הגמור, שהקצוות הם שחוק מול עצב ושביל הזהב זה שמחה, לכן זה נראה לא נכון. וזה שמחתי גם דוחה אותו הרב טוקצ'ינסקי, הוא כותב ככה, אבל אני יודעתי לא כן נראה, מדינקת הרמב״ם זאת בעדי לא ייקח תינוק, וכאן הוא מדגיש שהרמב״ם כותב לא ייקח תינוק, שמה יביאו לידי שחוק. אז הוא אומר, ההבדל בין שבעה ל-30 הוא לא ההבדל בין שחוק ושמחה, אלא שבשבעה עושרים פעולות שהן אולי ניטרליות, אבל במידה והן עלולות, שהן גוררות, שהן שמה יבוא לידי שחוק, הן נאסרות גם בשבעה. לעומת זאת, ב-30 אסרו רק שחוק עצמו, או שמחה עצמה, כן, אני קורא את זה. משמע שגם כאן אחי כאמר, שמה על ידי ריבוי דברים. הרמב"ם כותב, אסור לדבר הרבה בזמן השיבה. פעולת דיבור עצמה היא לא פעולת צחוק, אבל אנחנו יודעים מכתבי הרמב״ם שאנשים שיושבים ומדברים, אז זה יכול לגלגל אותם לשחוק. אז המחנה המשותף של איסור השחוק בשיבה הוא שמדובר בפעולות שהן לא בעצמן פעולות של שחוק, אלא הם שמה, הן יכולות להוביל לידי שחוק. ואילו שחוק עצמו כמו השמחה, הוא אומר ברור שזה אסור גם כל שלושים. ככה מציע הרב טוקצ'ינסקי. אלא שמסתבר שעניין השחוק הוא רק שנשמע לבריות, לשון הגמרא, מפני שמביאו לידי שחוק ונמצא מתגנה על הבריות, אבל פנים שמחים ושוחקים את זה בכלל האיסור. פה בכלל מאיר ששחוק אסור כמגע חברתי, הוא לא באמת מחייב אותך לא להיות בשחוק. ואז הוא מציע את החידוש הבא, שדווקא מכלל המדנית אפשר להסביר אותו היטב, ברם שיש לומר כאן חידוש אחר, אפשר שאומנם כן, גם שחוק, גם שמחה, כשהוא שוחק או שמח לבדו, לא אסור לו. דכל מה שמצינו שאסרו כל למד ויוד בית חודש, אמרו בלשון בית השמחה, בית המשתה, סעודת מראות, וכל מיני סעודות של כינוסים, ושיירה צוהלת, שהכל מדובר מכינוסי שמחה וחדווה, שהם כולם אירועים חברתיים, שהאופי הבסיסי של האירועים האלה כולל שמחה. ואילו כשהוא לבדו, שמח או שוחק, לא מצאתי לעת עתה מפורש לאיסור. אז הוא מציע שאיסור שלו ישימהו, בית השמחה, בית המשתה. בשיבה לעומת זאת, אפילו שחוק לבד, של אדם לבדו. אפשר להסביר את זה היטב, מי שהגיען במאמר של אבא שלי, על 30 על הרחיצה, זוכרים את המאמר הזה? תחזרו עליו, אוקיי? עכשיו הוא מציע בשם הרב שבשיבה האבילות הוא קיום שבלב, זה להיות בעצב, לעומת זאת ב-30 זה ניוגים חיצוניים. לא בטוח שזה עולה בקנה אחד עם כל המקורות, אבל זה יושב מאוד יפה, החילוק של הרב טוקצ'ינסקי על ההצעה הזאת, כן? הוא רק מאיר, לא מצאתי לעת עתה מפורש לאיסור, אולם אחרי שגם לא מצאתי היתר זה בשום פוסק, ושולח דורונות, ושאלת שלום הוא הדין אפילו מיחיד חברו, וזה נוטה הדעת ששמחה הוא שחוק אסור לאו דווקא בכינוס. זה בסופו של דבר מכריע נגד. אבל עצם אב המין המעניינת. אוקיי, בכל מקרה, עד כאן דברי ההקדמה, בואו נתחיל לראות את הגמרא. תראו עד כמה מושגי הסוגיה עמומים. גם קשה להבין על מה הגמרא מדברת. אומרת הגמרא כך. על כל המתים כולה נכנס לבית השמחה, לאחר למד יום, על אביו ועל אמו, לאחר י"ב חודש. אמר רבא בר בר חנא, ולשמחת מריאות. כאן השאלה הפשוטה המתבקשת היא, למה הכוונה לשמחת מריאות? כאן יש לנו מחלוקת גדולה בין הראשונים, מצד אחד פירוש רש"י, ומעבר השני פירוש שמופיע בהרבה מאוד ראשונים, מסכם אותו באופן כל העמוד הריטב"א. כן, אומר רש"י ככה. לא, אני צריך להביא את הריטב"א בבקשה, משם, מאחוריך. אומר רש"י ככה, אני קורא, לשמחת מריאות, סעודה שעושים רעים ואהובים, זה עם זה ולא הווי שמחה כל כך, אבל סעודה זה שמחה כגון זה נישואין, לא. כן, תודה. הדרך שבה מקובל בראשונים להבינו שלדעת רש"י, וככה תוספות מצטטים אותו, שלדעת רש"י החילוק הזה מוסב על ההיתר לאחר למד. דיינו, כשלאחר למד, עכשיו מבחינה טקסטואלית, זה היות והשורה הקודמת הייתה על כל המתים נכנס לבית השמחה לאחר למד יום, זה מה שהמשפט אומר. אז לאיזה בית שמחה הוא נכנס לאחר למד יום? אז מה התשובה? התשובה היא לבית שמחה שהוא שמחת מריאות, אבל בניגוד לאיזה בית שמחה, לשמחת נישואין. ואז לדעת רש"י, תראו תוספות, פרש בקונטרס, סעודות שעושים רעים ואהובים זה לזה, וכן נראה זה דווקא לשמחת מריאות מותר לאחר למד יום, אבל שמחת חתן אסור אפילו לאחר למד יום. כלומר זה ניגוד בין שמחת מריאות לבין שמחת נישואין, אלא שכאן יש חידוש שמאוד מאוד מרחיק לכת, שעד היום לא פגשנו שכמותו בכל מה שלמדנו, שעל כל המתים ממשיך איזשהו איסור של אבלות גם לאחר למד יום. אני עד עכשיו חשבתי, ככה לפחות הסברנו כל פעם שזה עלה, שאין שום דבר אחרי למד יום. פתאום התברר מדברי רש"י שעל כל המתים גם יש איזה משהו שממשיך אחרי למד יום. מה שלגמרי לא ברור זה עד מתי? לעוד חודש, לעוד חודשיים, עד י"ב חודש, לעולם? ברור שלא לעולם, כן. אז יש פה חידוש מאוד מאוד מרחיק לכת בדברי רש"י שיש איסור שמחה גם אחרי למד יום. לא לשב, הרבה ראשונים חולקים על זה. אני אצטט את זה פה מדברי הריטב"א, בסדר? רק אני אפתח את זה.
משתמע שעל אביו ועל אמו גם עד י"ב חודש זה רק לשמחת מריאות.
לאביו ולאמו האיסור שנאמר ככה, שרק אחרי י"ב חודש הוא ייכנס לשמחת מריאות. אז על אביו ועל אמו שמחת מריאות אסור כל י"ב חודש, ופה חטוב שחשבתי שתשאל שאלה יותר טובה. ואחרי י"ב חודש מה עם נישואין?
כן, זה.
כלומר, כשלהיה אסור גם אחרי י"ב חודש, אז עד מתי? עד היורצה הייתה, כאילו, עד מתי?
רגע, אמר רבא בר חנא, זה לשמחת מריאות, זה על איזה...
כשכתוב נכנס לבית השמחה, הכוונה לבית שמחה של שמחת מריאות. אבל הוא לא יכול להיכנס לבית שמחה של שמחת נישואין.
אז זה הסבר שלו נכנס לבית השמחה,
כן,
זה מה
שהוא מסביר. כן, כן, ככה עולה מדברי רש"י.
הוא לא מוסיף.
טוב. אוקיי, בואו נקרא את זה בריטב"א, ברשותכם. כותב הריטב"א, ולשמחת מריאות, אז הוא כותב ככה. פירוש, על לשמחת בית המשתה, מותר להיכנס ב... לאלתר. שימו לב, הוא מסביר שלשמחת מריאות צריך לחכות לעד למד יום, אבל אם זה שמחת נישואין, סתם שמחת בית המשתה בלשון חכמים זה תמיד נישואין, מותר מיד, ההפך הגמור. למה מותר מיד? אז הוא כותב משום מצווה. וכאן בוא נראה איך מסתכלים הראשונים על שמחת נישואין. רש"י מסתכל על השמחה המרובה, ואילו הריטב"א מדגיש את המצווה שבדבר. כלומר, שמחת בית המשתה היא מצד אחד שמחה ניטרלית, אין שום מצווה. אתה רוצה ללכת לחגוג עם החברים שלך, עם הנגורה, בבקשה, כן. מצד שני, היות והיא שמחה ניטרלית, אז מצד אחד השמחה לא מרקיעת שחקים, כי אין סיבה לסיבה. מצד שני, גם אין חובה להיות שם. לעומת זאת, שמחת נישואין, בגלל שיש סיבה למסיבה, אז מצד אחד אפשר להגיד מצווה, גם אפשר להגיד, אז אתה יותר שמח, כי אתה שמח שהם מתחתנים, כן? נכון, מרים? אתה מבינה את זה עכשיו? מתחילה, אוקיי.
יכול להיות שהוא גם כן אומר שמחה מרובה, אבל מצווה זה כאילו מתיר.
אני קורא. הוא לשמחת, נכון, הוא לא אומר שאין שמחה גדולה בחתונה, אבל אצלו המשפט הזה הוא לא אומר, הבית השמחה שאליו מותר להיכנס אחרי למד יום הוא רק שמחת מרד ולא שמחת נישואין, הוא אומר הפוך. אותו בית שמחה שחייבים לחכות 30 יום כדי להיכנס הוא שמחת מרד, כי לסעודת נישואין מותר להיכנס מיד, גם בתוך השלושים מותר להיכנס. עכשיו תשאל את עצמך, גבל, ריבונו של עולם, וכי למה שיהיה היתר להיכנס לתוך שלושים בשמחת נישואין? כי זו סעודת מצווה, וכאן בעצם רומז, נראה את זה מיד ברייבד, רק בוא נגמור את הגמרה, בעיקר זה על פי מקורות ארץ ישראלים, זה בעיקר על פי מסכת צמחות, ראשונים מסוימים הדגישו שסעודות מצווה לא כלולות באיסור הזה. החידוש בדברי הריטב"א, כשהוא קורא כך את הבבלי, הוא שהוא חושב ששמחת נישואין היא נקראת סעודת מצווה. אתה יכול להגיד, מה זה סעודת מצווה? אני יודע, סיום מסכת, לא איזה שמחה גדולה מדי, כן. או יש פה נראה דיון על ברית מילה, יש כל מיני סעודות מצווה למיניהם, כן, הם מדברים למשל בסעודת עיבור החודש. אין שם תזמורת עם ריקודים ו-500 אנשים, כן, כאילו, באמת יש משהו מוקצן בשמחה של חתונה, שהוא הרבה מעבר לסעודת מצווה רגילה, כן. אבל בעיקר הפירוש של הריטב"א הוא רוכב על אותו חילוק שאסור מסיבות מותר סעודות מצווה, מה שוודאי היתרון המושגי של הריטב"א הוא שכשמגיע 30 יום לא נשאר שום איסור, בדיוק כמו שתמיד ידענו. כלומר, החידוש המרכזי ברש"י הוא הערכה של איסורים על כל המתים אחרי 30, וגם בלי שום הגדרה הלכתית ברורה עד מתי הדבר הזה הולך. זה מאוד מאוד משונה. כן? אוקיי. אז בואו רק נגמור את סוגיית הבבלי, ואז נראה תקרא השיטות. ממשיכה הגמרא ואומרת, מי טבעי הוא לשמחה ולמריאות למד יום. אז מה אני רואה? שכנראה שמחה ומריאות זה שני מושגים שונים. קשיא, אמי מרמת נאחי, אמר רבא בר בר חנה, ולשמחת מריאות מותר להיכנס לאלתר, כי שמחת מריאות זה לא כזה גורס יגלי, כלומר, וכנראה אם כך שאמרו שאסור להיכנס לשמחה, למה הייתה הכוונה? למשהו אחר שהוא לא שמחת מריאות, ולגביה אין היתר של לאלתר, לגביה נאמר 30 יום. ועל זה שואלת הגמרא, והתניא לשמחה 30 ולמריאות 30. אז אני רואה על כורחי שהם שני עניינים שונים, אז כנראה שלא רק מריאות אסורה כל 30 יום, אלא גם שמחה נוספת. מתרץ את הגמרא לקשיא הבאריסותא הבפורנותא, בראשונים וגם כתבי יד גורסים, במקום אריסותא ברשותא. ומה שמסבירים פה הראשונים הוא שצריך קצת להסביר את הרקע החברתי של זה. היה מקובל אצלם לעשות אירועים חברתיים שהיו בנויים על מעין כמו קייטנת הורים. היו עושים איזה מועדון שכל פעם מישהו אחר היה מארח את כולם. אתה צריך לזכור שבאותה עת אין יותר מדי אמצעי בידור. כלומר, אין לאנשים מסכים, אין להם עיתונים, אין להם טלוויזיה, אין להם מחשב, אין להם... אז התיאטרון הוא מקום מאוד חשוב. כי שם הולכים ומקבלים בידור, כן? והארוחות היו בשבילם, אולם בשונה מהדף יומי של אתמול, שכתוב שם אין מסיכין. מישהו לומד פה דף יומי חוץ ממני? אין מסיכין בשעת הסעודה? כן, אז מי שמתעניין, שאול שקד, שהוא אירנולוג, הוא חוקר של תרבות פרס, אז הוא כתב מאמר מעניין, ששם הוא מראה שזה הבדלים תרבותיים גם בין עמים שהמוראי בבל שוכנים, הביטוי הזה מופיע רק בבבלי. והוא מראה במקורות פרסיים, שבאמת הפרסיים עודדו אנשים לשתוק בזמן הארוחה. אולי הדבר הכי מדהים זה שהם עודדו אותם לשתוק, כי הם היו מברכים בתחילת הארוחה, הם מברכים בסוף הארוחה, והם חשבו שדיבור באמצע הארוחה זה הפסק. אז היו מברכים, אוכלים בשקט, וחוץ מלהתאבל בשקט, אז הם גם היו אוכלים בשקט. אתה רואה צריך למעט לא לדבר באוכל, כן? ובסוף מברכים את הברכה האחרונה שלהם. לעומת זאת, גם התרבות ההלניסטית היא תרבות שמאוד עודדה, תרבות הסימפוזיון, אוכל הוא מפגש חברתי, ובאופן מאוד דומה, גם בני ארץ ישראל, היהודים, הם רואים באוכל מסגרת חברתית ברורה לחלוטין וצרופה, כן? וכל הסעודות החבורה האלה, אני חוזר אלינו, הם היו אמצעי של מעין מועדון חברתי. עכשיו, אנשים היו אוכלים, הם אדומים להם, כל מי שמכיר את כל הסיפור חבר, ומה ארץ וכו', וזה חלק מהסיפור החברתי הזה. עכשיו, כאן אתה חבר במועדון הקידוש, כן? האם מותר לך בזמן שאתה אבל לעשות קידוש, ופה עולה שאלה מאוד טובה, זה לא רק אתה, זה גם אחרים. עכשיו, זה מתח שעלה הרבה מאוד בחוטבילות עד עכשיו. אתה מתאבל, ושאר העולם לא מתאבל. וכשאתה, יש לך נגיעות לאנשים אחרים, איך זה בא לידי ביטוי? למשל, אולי אתם זוכרים, בתלמוד תורה, אם רבים צריכים לו, אז מה הדין? תלמד, אומנם, בלי כבוד, כאילו, מתורגמן, לא, אל תקום ותעמוד לפני הקהל. כלומר, ראינו כבר את המושגים האלה, והנה פה, זה עולה עוד פעם. דיינו, אם אתה תורך לתת ארוחה, אז תגיד, יופי, חבר'ה, שמו, אני אבל, היום אין ארוחה. אז הולכת לארוחה פעם ראשונה, להתחיל סבב, לנקב כרטיסייה חדשה, אומרים לך, מצטערים, אתה אבל. אבל אם אתה צריך לפרוע, כן, אתה פורע לאחרים, אז אתה לא יכול לפתור אותם משמחתם, בגלל שאתה אבל. נקרא את זה פה ברשי, אומר רשי, אבא הריסות, אבא פורנותה, הריס היינו שמתחיל אחד מהם לעשות סעודה ומלווה לכולם כדי שיעשו גם הם נעמי, כך לאותה סעודה אינו נכנס עד לאחר 30 יום. אבל בפורנות השם שלם להם סעודות שנעשו לו, ייכנס לאלתר שאי אפשר לו שלא ישלם. אפשר להגיד, כי זה על חשבון האחרים. כן, בריטווה הוא כותב משהו קצת אחר. תראו מה הוא כותב. לא עניין שזה על חשבון האחרים, אז איך אתה יכול למנוע מהם את סעודתם? אלא הריטווה כותב, פירוש, הסעודה שמתחילים בה נקראת רשותה, מפני שהוא כזוקף חוב על חברו לעשות כמותה. וזה אסור עד לאחר למד, לפי שעושים שמחה יתרה. ופורנותה, כשחוזר שאר החברים לעשות איש יומו, לית בה שמחה כולי, היי, גם אי אפשר לשותה. אז נימוק שני הוא אי אפשר לשותה, ומה הנימוק הראשון? הוא טוען שכנראה שהפעם הראשונה בסבב, זה משחק הפתיחה נקרא לזה, כן? הוא כולם שמחים, והמשחק החמישי כבר, כולם מפעקים מול הטלוויזיה, אולי חלק אפילו הלכו לישון, כן? ולא הסתכלו, כן? אז זה פחות יותר משהו מתאר, זה כאילו פחות אירוע חברתי. אבל הוא מביא את הגורם הזה, אוקיי? אז זה הפירוש של הסוגיה, וזה נגמרה הסוגיה. עכשיו, איך לכאורה אני צריך לסכם סוגיה כזאת? איך אני צריך לסכם אותה? אתה יכול לשלוף רמב״ם גם מלכות אבל?
פרנקל?
לא משנה, יש יהיה פרנקל, מה אכפת לך? זה באותו מחיר, כן? אחרון, נתבט, שופטים. אז בוא נראה איך מסכמים הלכה כזאת, כאילו, האם הרמב״ם פשוט יסכם את הסוגיה... הרי צפוי מהרמב״ם מסכם סוגיה, מה שכתוב בה. לא הרבה מעבר. אז נקרא את זה, זה פרק ו' הלכה ג'. כותב הרמב״ם. וכן, רק שנייה. לא ג', סליחה. זה... ו'. שמחת מרעות שהיה חייב לפרוע אותה. מותר לעשותה מיד לאחר שבעה, אבל אם אינו חייב לפורה, אסור להיכנס לה עד 30 יום. במה דברי המורים? בשאר מתים. אבל על אביו ועל אמו, בין כך ובין כך לא ייכנס לשמחת מרעות עד 12 חודש. סיכום פשוט של הסוגיה, לא מעבר לזה, לא כותב שום דבר הלכת לחתונות, אנחנו לא יודעים מה הוא חושב על סעודות מצווה, לא יודעים כלום. יודעים מה שכתוב בגמרא, כן? עכשיו, מפה מתעוררות אלף שאלות, וכבר על אתר כותב הרייבד, ולשמחת מצווה עד 30 יום כשאר מתים. אז הרייבד אומר שלאבל על אביו ועל אמו, בסעודות מצווה מותר להיכנס במהלך י' ב' חודש, אסור לו רק רק ב-30. מים על כל המתים ב-30, האם הוא אסור סעודות מצווה? יש צליל שאסור, אבל הרייבד פה קצת פותח את הנושא הזה. כפי שציינתי בתחילת הדברים, כל דיוני הראשונים פה על הסוגיה העמומה הזאת, זה פשוט ניסיון אחד גדול להגמיש אותה, קצת לכלול ועוד ועוד סעודות שמותר ללכת, אולי להתיר לאדם ללכת בכל מיני נסיבות מיוחדות. אז בואו נראה את זה קודם כל בתוספות פה על אתר, דיבור מתחיל שמחת מראות, כותבים התוספות, ויש מפרשים, ולשמחת מראות מותר, זה באמצע התוספות, ולשמחת מראות מותר להיכנס לאלתר, וענן בסעודת חתן עירינן, הדמרינן בירושלמי מסכת שמחות, אם היה סעודה של מצווה מותר, זה מה שהזכרתי לכם, לא ידענה מהו קורא סעודת מצווה להתיר באבל. עכשיו בואו נראה מה האופציות. אם דווקא סעודת קידוש ראש חודש, אולי רק זה, זה לא איזה הילולה גדולה מדי, כן? הלאה, פירש הרב בשם רבינו שמשון, ולסעודת ברית מילה מותר להיכנס. דלה חשיבה שמחה, כנראה פרק כמה דכתובות, דלה מברכינן בה שהשמחה במעונו משום דטרידי, כלומר היות והתינוק בוכה, והיות ויש לו צער, והיות ודואגים אם הוא יהיה בריא, והיות וכך, אין, זה האינדיקציה של אם זה שמחה או לא, זה ברכת השמחה במעונו.
חודש, הם מברכים על השמחה במעונו חוץ
מחתונה. מברכים את זה בחתונה ושבע ברכות. אין עוד מקום, אין עוד מקום. כן? אז ברית מילה מותר. אני רק מעיז לשאול, אני שואל את זה על כל מה שנלמד היום. אני מתחיל, כי זה הפעם הראשונה. מה היה הגודל של הסעודות ברית מילה שלהם, או במה בדיוק מדובר? נשאל אחר כך, לא תמצאו את זה פה, אבל בר מצווה מותר, בת מצווה מותר. אם זה בר מצווה כמו הבר מצווה שחיים בער, אז נראה לי שאין בעיה, כן? מישהו קרא פעם את התיאור שלו של הבר מצווה שלו? זה, ואתה לא קראת. אבא שלו חלם על לעשות סעודת עניים. זה היה חלום של אבא שלו. אז הוא לקח את הילד בר מצווה שלו, הזמין את רב אריה לוין בתור איזה רב חשוב, וזה 30 קפצנים זווי חותם, והושיב את חיים באר, זה הסעודת בבר... אז זה לא שמחה, הוא מתאר אחרי חיים באר את הטאומה שזה עשה לו לכל ימי חייו, כאילו. אז אני לא חושב שיש בעיה עם זה. התיאורים שאני קראתי, איך עושים בר מצוות, שעושים את זה לחיים קטן, לא חושב, אבל היום כשבר מצווה נראה כמו חתונה, כאילו, ברית מילה היום, זה כמה קרובים שיושבים ביחד ואוכלים, או זה... באולם עם קייטרינג, וכבר ראינו עד היום, יש כאלה שעושים ככה, כאלה שעושים ככה, כלומר, צריך גם לשאול מה גודל המסיבה שיהיה שם, כן? ובכל מקרה, מה שלא יהיה הדבר, פה יש דעה שברית מילה מותר. אוקיי, ממשיכים תוספות ואומרים, להרע לא היה פשוט דגרם משמחת מריות. הוא לא היה בטוח שברית מילה מותר, כן? אז יש פה התלבטות בתוספות.
הדיון זה... על מהות השמחה, כמו, יש בתוך, יש עניין של להגיע לחתונה, זה מצווה להגיע לחתונה, וזה מיוחד. זה עושה אותו מין סעודת מצווה מיוחד, כאילו, בניגוד לכל האירועים האחרים. או זה משהו כמו לראות מה כמות האנשים וכמות האוכל וכמות...
אז זה בדיוק מה שאני שואל. כלומר, אתה חוזר על השאלה שלי, דיינו, הם מדברים חתונה מול שמחת מריות, מול ברית מילה. ואני אומר, אבל צריך לשאול גם איזה מין ברית מילה עושים. כלומר, אם זה ברית מילה שמזמינים את האחים שלך ועושים איזה ארוחה, איזה לחיים, איזה... זה דבר אחד, אבל אם עושים ברית מילה, כבר הוזמנתי, 200 אנשים באולם עם נגן ואני לא יודע מה... רגע,
מה שאני...
אני לא יודע, לכן אני שואל, אני פתחתי, שהכל היום יהיה סימני שאלה, בסדר? את החומרות של הבריסקאים אני אספר לכם, אבל אומר, הכל סימני שאלה
חדולה. מה שאני רציתי לשאול, זה שאיפה, אולי, אני שואל איפה רואים את השאלה הזאת, רק אתה שואל זאת...
קודם כל אתה רואה את ההתלבטות שלהם, אולי ברית מילה מותר, הם לא כותבים במפורש, שאני שואל על ברית מילה, כי אני רוצה ללכת לברית, כן, הם לא שואלים את זה, אבל אתה לא מבין לבד שזה... אני לא עד לך אחיין, לא תלך לברית כי אתה באבל, כאילו, לא עד לך... לא יודע, כאילו, אנחנו נראה בהמשך, המציאו כולה של ההורים מותר, אבל במקורות זה לא כתוב. איפה המקורות פה אומרים, זה ילד שלך מותר או דברים כאלה?
אני
לא כתוב בשום מקום. ואני אגיד, עוד ושאלת, הפוסקים יגידו חלקם שללכת לחתונה של בן או בת שלך זה לא, זה כמו פורנותה, שזה חב לאחריני, הילד שלך ישתגע אם לא תבוא לחתונה שלו, כן? כאילו יעלה לדעת דבר כזה, כן? אני לא כך פושקין, מה שאני אומר, הסוגיה קמצנית במילים. הסוגיה לא מבחינה, בואו נגמר גלויות, הסוגיה קצת מבחינה בין סוג השמחה. זה הדבר היחיד שהיא אומרת, אם זה מראות או משהו אחר. היא לא אומרת מה משהו אחר. היא לא אומרת מה קורה כשזה משהו אחר. היא לא שואלת מה טיב יחסיך לשמחה הזאת. כלומר, אני אגיד זה בצורה הבאה, אם פורנותה ושמחת מראות מכיר בכך שמתחשבים גם באנשים אחרים, אז חלק מהשמחות האלה יש אנשים אחרים. כאילו, עכשיו, לאיזה רמה? אז הורים, אני כבר אומר לכם, פוסקים ותראו, ומה הם דודים, ומה הם בני דוד, כאילו, לאיפה, אז מה נגיד? יש כלל אחד לכולם, אפשר תמיד לפתוח את זה בכל מקרה. האם הוא אוהב את הבן דוד שלו? כלומר, הסוגיה לא אומרת כלום. זה העניין, הסוגיה הזאת לא אומרת כלום, ועליה, אני חוזר לדברי הפתיחה, רוכבת המגבלה החברתית הכי מעיקה של אבלות. יש יהודי שמשתתף בשיעור בירושלים, שאני רק אספר את השאלה, בסדר, את התשובה, אם נספיק היום, נגיד בהמשך. הוא באבל על אבא שלו, ולאמא שלו כבר נגמר האבלות, כי רק שלו אישים. ומגיעים, יש חתונה של אחיין שלו, מגיעים קרובים מארצות הברית שלא כל כך מקפידים, כאילו האחיות שלו מארצות הברית מגיעות באיזה, כמעט מטוס אוויר, כאילו ברכבת אוויר, כל הקרובים, והוא היחיד שרוצה לא לבוא, כי אסור לו, ואף אחד שם במשפחה לא מבין, הוא לא מבין. עכשיו זה נכנס כבר למקום שאני מעלה את זה כדילמה שאני חווה אותה הרבה מאוד פעמים, שיש לך הקפדה הלכתית והסביבה לא מבינה. איך להתייחס לזה? האם זה כי אתה מקבל מלכות שמיים, מבטר על דברים שחשובים לך, או שהסביבה מפרשת שאתה חיניוק, שאתה לא אכפת לך מאנשים אחרים, שאתה לא רגיש? כלומר, האם האנושיות נכבדת מפני הכפיפות לעולה של ההלכה? כשאתה יושב בתוך אירוע שהוא כמו חתונה משפחתית, ואתה אפילו לא מנהל אותו, כן, אתה עדות, כן, זה בדיוק המקרה הזה. האם יש משמעות הלכתית לפרשנות שאחרים נותנים? האם זה הופך אותו לפורנותה, ופתאום גם הוא פורנותה, כן? או האם לא? שאני אומר, הסוגיה לא אומרת כלום, כאילו.
למה שיהיה משמעות?
סליחה?
למה שיהיה משמעות?
כי האנשים הם מאוד פגועים שאתה לא בא. אם אתה הולך כדי לשמוח, ואתה הולך כדי לרקוד, אז אל תלך. אבל אם אתה הולך כי אמא שלך נעלבת, כי הדודה שלך נעלבת, כי אחותך עכשיו לא תדבר איתך שנה. אז כמו פורנות היתירו. כלומר, אני אגיד ככה, הקצה הכי גדול בסוגיה להגמיש משהו, זה שניים. פורנותה והנגטיב של שמחת מראות שאינך יודע מהו. אבל הסוגיה לא אומרת כלום. אבל אני אומר, יש פה מצבים אנושיים לא פשוטים. מאוד לא פשוטים, כן? והוא הלך לאבא שלי ודיבר איתו, כן, אז הוא התיר לו ללכת עם כל מיני מגבלות וגזרות, כן, אז נתקדם קצת לדבר, אז מה?
שמקלים בדיני אבלות, כאילו,
אבל אני אומר, זאת שאלה מאוד לא פשוטה, כן?
ולפי רשי זה די פשוט, שלפי רשי מחמירים את על הכל?
ולפי רשי יוצא ככה, לשמחת בריאות אסור כל למד, לפי הלישנה הראשונה, אבל לפי הלישנה השנייה רק באריסות הזה אסור כל למד, ופורנות הזה מותר כבר לאחר זין, כן? לפי הלישנה הראשונה ברשי אסור חתונה גם אחרי שלא אישים, לא יודע עד מתי. לעומת זאת, לפי הלישנה השנייה, אז כנראה שחתונה היא מותרת אחרי שלא אישים, כן? זה בואו נתקדם קצת. זה אומרים תוספות, גם פרש זה אסור לאכול אפילו לממשמשי, כלומר הפטנט שהיום אנחנו מכירים אותו, ואפשר פה ממש לשמוע את המעמדות החברתיים של אותו זמן, שיש שולחן למכובדים ויש שולחן למשמשים. הפטנט הזה היום להיות מלצר, כן, דברים כאלה, אני כאילו, אז הוא כותב לדעתו אסור, גם סעודת המשמשים אסורה. הוא פסק לעומת זאת, זה כניסה בלא אכילה שרי. כמו ללכת לחתונה ולא לאכול מותר. למה? אין שמחה בלא אכילה או שתייה. ובתוספות הרב פוסק כלישן אדם מימר דמקל תפי, דיינו כמו הלישן השנייה. אז בוא נראה כאילו מה הכלים שעומדים בפני בעלי ההלכה, שהם עומדים מבוכים מול הגזרה הזאת, לא ללכת לבריתות וכו'. אז דרך אחת, בוא נבין את ההתמודדות, דרך אחת היא להשתמש בכללי הפסיקה שאתה פוסק כמו הדרך עם קהילה בגמרה. זה דרך אחת. דרך שנייה היא להשתמש במקורות חיצוניים ולייצר חילוקים מול סוגיית הגמרה, סעודות מצווה מותרות. דרך שלישית היא להגדיר למה הכוונה להיכנס לבית השמחה, במיוחד ההגדרה שבגלל שאתה אוכל. אבל אם אתה נכנס לבד, זה לא נקרא להיכנס לבית השמחה, אתה לא באמת שמח איתם, כן? עכשיו, הדברים האלה כבר מופיעים גם במקורות, כשנבין עד כמה זה אוניברסלי, סליחה על הביטוי, כלומר, כמה זה בא ממצוקה אמיתית, שזה לא פרי שיטת לימוד, אלא זה נוצר גם בספרד אותם חילוקים. זאת אומרת, הולכים לרמב"ן בתורת האדם, ואנחנו שומעים כאילו מה קרה שם, כן? אז אנחנו, אני קורא, זה בתורת האדם עמוד קופצה דיזיין, אז הוא כותב ככה. אוקיי, כתב הרייב את זה. וכן, לפני כן, באבל טניה, על כל עמיתים אסור ללך לבית המשתה עד שימלאו לו 30. על אביו ועל אמו לאחריות בית חודש. ואם הייתה חבורה לשום מצווה כגון קידוש ראש חודש, מותר. אז פה המקור של הרייבת שראינו בהשגות, שלסעודת מצווה בתוך י"ב חודש, מותר ללכת. ומה הבעיה? שהדוגמה של אבל רבתי הייתה סעודת ראש חודש. נו, האם זה אב טיפוס לכל הסעודות מצווה בעולם? אולי רק משהו שדומה לו, כן? אנחנו לא יודעים איזה ריקודים היו שם, כן? כתב הרייבת ז"ל. וכן מסי יתום ויתומה או עני וענייה לשם שמיים. שאם לא יעשה הוא ולא ייכנס לשם, יבטל המעשה. כלומר, אם אתה לא תהיה נוכח בחתונה, הם לא מתחתנים. מותר. וכל זה לא התירו אלא מ-30 ואילך באביו ואמו, כי בעיקר הוא כנראה תפס את זה, כי ואם הייתה חבורה לשום מצווה, כתוב אחרי י"ב חודש. אז רק על י"ב חודש. אבל תוך 30... לכל סעודת מצווה שבעולם אסור. ומה ההוכחה שלו? שהברייתא בכ"ג עמוד א' אומרת שהרי אפילו לישא אישה אסור, כי דברים כל 30 יום לנישואין. אומר הרמב"ן, ולי נראה דחבורת מצווה כגון ראש חודש, וכן אכילת קודשים בחבורת הפסח, אף על פי שאוכל בחבורה ויש שם משתה ושמחה, מותר לאחר שבעה. הרמב"ן מתיר אפילו לאחר שבעה. וברייתא דקטני, ואם הייתה חבורת מצווה, הרי שנה מתניא, זה לא רק על י"ב חודש הצמוד לו, זה על הכל. ומסי יתום ויתומה לעומת זאת, הוא אומר, אינו מחובר להתיר לזה סעודה שלהם, כאילו, תרגל להם חתונה ואל תאכל. כאילו, לא מבין הרמב"ן, למה אם אתה לא יושב ליד השולחן, חתונה מתפרקת. ונהגו מקצת החכמים להקל בכניסת בית המשתה, ולהסב שם בשעת שמחה ובשעת סעודה. והם אומרים שלא אסור אלא לאכול עמהם במשתה, בדיוק כמו שופיע בתוספות. אבל כניסה בלבד מותרת, שאין שמחה בלא אכילה או שתייה. ובהלכות הרב יהודה הנשיא על ברצלוני, ספר העיתים, כתוב כך, וכתב אחד מן המחברים, אחי, על כל המתים סועד בבית המשתה לאחר 30, על אביו ועל אמו לאחר 12 חודש, שנכנסים בתוך 12 חודש לחופות, לשמוע ברכה או לבקר. אבל לא לאכילה. ויש שמחמירים שאין נכנסים כלל, עד כאן. ולדעת המקילים, מפה דברי הרמב"ן, קשה לי. אם כן, שמחת מריאות ופורנות, למה היא תירוע? כלומר, אם אני אומר שאתה יכול להיכנס בלי לאכול, אז בפורנות, מה אני צריך להגיד? לא תיכנס איתם ותאכל איתם, אלא מה אני צריך להגיד? תאכיל אותם, אל תאכל. יעשה להם משתה ויסב עמהם ולא יאכל. וזה הוא אומר, זה נגד כללי המועדון של החברים. יש לומר, אין זה כבודן של חברים לאכול בביתו של זה על שולחנו, והוא לא יאכל עמהם. כן, כאילו, הרעיון הוא לא לממן להם ארוחת ערב, הרעיון הוא להיות בחבורה, זה הרעיון, כן? מסתברא, אומר הרמב"ן, אסור להיכנס לבית המשתה, אמרו, בין לאכילה, בין להיכנס שם בשעה שהם עסוקים עם זמותי חתן וקלה, בכלל לא ללכת לחתונות. שאין אבלות במקום שמחה. כי דמרינה בריש פירקין דאילו מגלחין, אבל אינו נוהג אבלות ברגל, דכתיב ושמחת בחגיך, דאלמה ימי שמחה לאו ימי אבילות, וימי אבילות לאו ימי שמחה. והחינמי משמע פרק שני דסוכה, וכמרינה ולכלו בסוכה ולכדו בסוכה, וכולה שמת הדעת המשמע דשמחה דחתן בר מאכילה דסעודאי, כמו לא צריך את האוכל בשביל לשמוח, והחינמי משמע בירושלמי וכו'. אני אומר שאפשר לשמוע כמעט אותם קולות כמו התוספות, וזה המצוקה הברורה, מה עושים? אז פה אנחנו רואים סעודת מצווה, רייבד מתיר כשאתה מארגן חתונה ליתום ויתומה, החתונה הזאת מותרת, ההיתר הזה להיכנס בלי לאכול, כדי שזה גם סיכום פה בראש על אתר. איפה זה בראש? זה ב... נמצא את זה רק מיד. כן, הנה זה. בסימן מבית כותב הראש, הוא מביא את דברי הרייבד. הנה, אבל בנישואי עשיר שהזמינו לסעודה כדי להתכבד בו, אסור להיכנס שם. וירושלמים, חבורת מצווה, ואז הוא כותב תוביד הברצלוני והרמב"ן שאסור להיכנס לעולם, ואז הוא כותב וכן נוהגים באשכנז בתוך י"ב חודש, עומד חוץ לבית לשמוע ברכות ואינו נכנס לבית כלל. אז אתה יכול לעמוד ככה בחוץ, בעצם מה סוג הפתרון הזה? אני חוזר למצוקה, כשאתה מדבר על חתונה, מעבר לשאלה אם אתה תרקוד ותשמח ותיהנה בחתונה, עומדת על הפרק שאלה נוספת, והיא...
צריך להיות שם, משתתף.
צריך להיות שם, זה אירוע של אנשים אחרים. אני יכול להגיד שהיום כרב קהילה, אז זה חלק מהתפקיד שלי, זה כתוב בחוזה שלי, ללכת לחתונות של אנשים. כן? זה עבודה. זה פשוט, זה עבודה. עכשיו, זה גם עבודה לפעמים בתוך המשפחה. זה ביטוי שפעם שמעתי מישהו אומר, זה מילואים משפחתיים. צריך ללכת. יש לי מחר בר מצווה של איזה אחיין, לא אחיין ישיר שלי, מי זה? צריך ללכת. זה לא, אני לא אגיד שאני אענה יותר מדי. לא אמרתי מי זה. לא, בקשה ליהנות בבר מצוות של החבר'ה שגרים, אני לא רוצה ש... בסדר. אין בזה שום הנאה, כן. את הדרשה מפרים, דרשה חכמה לא נאמרת, האוכל לא... ואתה לא יושב עם אשתך והאוכל לא טעים, כן? כאילו, זה הכל ביחד. אבל צריך ללכת. צריך ללכת. אז הוא נכון, כלומר, אז כאילו, אז אני חוזר, זה ממש חייב להכרין. אז הנה פתרון. אתה בא, אתה מראה להם שאכפת לך, אתה מראה, אבל לא, אתה לא שמח ולא רוקד, כן? אוקיי, אבל אתם ודאי מבינים מהשפה של הראשונים, עד כמה זה עמום. שפה רואים דברים מדהימים כשעוברים לרמה בדרכי משה, ואני מציע שננסה לקרוא קצת את הסיכומים, את הסיכום של השולחן ערוך בסימן הזה, ומשהו קצת מהרב טוקצ'ינסקי והחומרות של הבריסקאים, בסדר? אז אני קודם כל מתחיל, זה מופיע ביורדיה בסימן שין צדי א', וכאן הטור באופן לא מפתיע מביא את כל מה שראינו, בסדר? ואז כותב הרמה בדרכי משה, הוא כותב הנה בית, הנה הוא לעניין, אוקיי, הוא כותב ככה הם היו נוהגים בפולין להתחתן במקום ציבורי שלא הייתה סעודה שם. בבית כנסת או...
בתנאי הסעודה.
בדיוק. ואז הוא כותב, האם מותר ללכת לזה? אז הוא כותב שמותר כי אין שם לקה שמחה כלל, לא ריקוד, והיינו במקום שעושים החופה, מברכים שם ברכת אירוסין ונישואין, ולקה שם סעודה ושמחה כלל, כי הוא ברחוב העיר, אבל להיכנס למקום שעושים הסעודה ומברכים שם שבע ברכות, הפגות מימוניות, מודה דאסור. ואז הוא כותב, הוא כבר היה מעשה על ידי. הוא רב של קרקוב. זה לא החיים... מה הוא יעשה? הוא שנה לא הולך לחתונות. כבר היה מעשה על ידי ויותי אבל עלי מיזל, וברכתי ברכת אירוסין תחת החופה כדרך שרב העיר מברך ברכת האירוסין, ושמחתי על דברי מוהרם, וכתבתי הדברים לגאון מורנו הרב רמר פדוע, והסכים על ידי. אך כתב שיש מקומות שנוהגים להחמיר הרבה בדין אבלות, ואין אבל עולה לקרוא, ואין אבל עולה לקרוא בתורה כל 12 חודש בשבת, ומחמירים גם בזה שעומדים בחוץ ואין נכנסים לבית האירוסין, אבל עניין ההלכה דינה הווה כמו שכתבתי, שמותר ללכת לחופה אם היא לא בדיוק איפה שהסעודה, בפרט במקום זה נוהגים שהאבילים יכולים להכניס החתן והכלה לחופה. פה אנחנו מגיעים, זה כמעט רוכב על הרייבת. כלומר, אם אנחנו שואלים מאיפה יגיע היתר של ההורים מותר, אז הראשונים בכלל לא דיברו על זה, על היתר מיוחד להורים. זה המצאה של האחרונים, אבל זה קצת רוכב על הרייבת. זאת אומרת, המסיע תום ויתומה, כלומר, ההורים לא מארגנים לחתונה, עכשיו דמיין חתונה בלי ההורים, כאילו, זה לא עולה לדעת, כן?
חוצבים את הצ'ק.
הם משלמים, כן, כלומר, כדאי ש... ולכן גם אין כל כך הרבה שמחה. יש, בדוק, בדקתי את זה, אוקיי. בכל מקרה, אומרו, ואם כן הרב, נעם יכול לברך ברכת אירוסין. כאילו, אפשר לשמוע יותר טוב מהפתרונות, את המצוקות. כן, אני מציע, בואו נקרא את זה, איך זה מסוכם בשולחן ערוך. מה פוסקים פה? תראו שבניגוד לכל מה שלמדנו עד היום, שהרמ"א כל הזמן כותב שמקילים, מקילים, מקילים, פה הרמ"א עושה חיים קצת קשים.
הרמ"א הוא מתיר לא בתוך רב העיר,
הוא התיר לרב העיר שהוא בתפקיד לברך ברכת אירוסין מחופה וללכת.
לא, אבל היה לפני זה, זה היה המקרה, אבל לפני זה הוא כתב
לכל אחד אם החופה היא לא במקום השמחה.
נכון.
כותב המחבר, אבל אסור בשמחה, לפיכך לא ייקח תינוק בחיקו כל שבעה השם יבוא לידי שחוק. על כל המתים נכנס סעיף בית המשתה לאחר 30 יום, על אביו ועל אמו לאחר י"ב חודש, ואף אם השנה מעוברת מותר לאחר י"ב חודש. כן, זה נסמך על סוגייתנו כי כתוב בה י"ב חודש. ומי הוא שמחת מריות שהיה חייב לפרוע אותה מיד, מותר לעשותה מיד אחר שבעה. אבל אם אינו חייב לפורה, אסור להיכנס לה עד למד. ועל אביו ועל אמו, אף על פי שחייב לפורה, אסור לאחר עד לאחר י"ב חודש. אוקיי? ואז בסעיף ג', אני רק גומר את המחבר, להיכנס לחופה שלא בשעת האכילה לשמוע ברכות, יש מתירים ויש אוסרים, אלא עומד חוץ לבית לשמוע ברכות. זה כל מה שהמחבר אומר. כותב הרמ"א פה בעריכות גדולה, הוא כותב ככה, ובחבורת מצווה, כגון שמסיע יתום ויתומה לשם שמיים, ואם לא יוכל שם להתבטל למעשה, מותר לאחר למד. אבל, לאחר למד. אבל תוך למד אסור לכל סעודת מצווה שבעולם, תור בשם הרייבת. אבל סעודת מצווה, דלית בה שמחה, מותר להיכנס בה, כגון פדיון הבן, עד עכשיו ראינו ברית מילה, פדיון הבן, או סעודת ברית מילה, מותר לאכול שם אפילו תוך שבעה, ובלבד שלא יצא מפתח ביתו, ויש אוסרין בסעודת ברית מילה, והמנהג שלא לאכול בשום סעודה בעולם. עכשיו פה צריך כמובן לשאול למה הכוונה שום סעודה בעולם כל י"ב חודש אם הוא חוץ לביתו. נספר לכם את החומרות של הבריסקאים, רבן סולובייצ'יק אמר, אם יש שני זוגות שהזוג האבלים מתארח אצל הזוג השני, זה שמחת מריות. הנה, חברים שנפגשים.
זה לא בדיוק מה שהוא מגדיר. הוא מגדיר את זה בתוך...
אני פשוט קורא מה שכתוב פה, אוקיי?
לא, אבל זה המשך של שמחה של רבים, לא?
אני פשוט קראתי. בשום סעודה בעולם, כל י"ב חודש, אם הוא חוץ לביתו, ובתוך הבית מקילין שאוכל בביתו בסעודת ברית מילה, וכל שכן בשאר סעודות שאין בהם שמחה, אבל בסעודת נישואין יש להחמיר. וגם בבית שלך לא להיות בסעוד... אז הרמ"א אוסר לגמרי סעודות נישואין. סעודות שאתה הולך למקומות אחרים, הוא מחמיר. בבית הוא מקל בברית מילה ובשאר סעודות שאין בהם שמחה.
איך הוא מתייחס לדור אחרים?
סליחה? אז בוא נעבור לסעיף הבא. אוקיי, בסעיף הבא הוא כותב, אבל לא ייכנס לבית כלל בשעה שעומדים שם במזמותי חתן וכלה. כלומר, כשהם עסוקים בריקודים, אבל לא צריך להיות שם. וכן נוהגים באשכנז, קובעים דינות אלו. וכל זה בבית שעושים החתונה, שאוכלים ושותים ושמחים שם. אבל בחופה שעושים בבית הכנסת, שמברכים שם ברכת אירוסין ונישואין, ואין שם שמחה כלל, מותר להיכנס מיד אחר שבעה. ויש 20 עד 30, וכן נראה לי. ויש מקומות שמחמירים להיות האבל, עומד כל י' ב' חודש חוץ לבית הכנסת, לשמוע הברכות, ומכל מקום נראה את האבל יכול לברך ברכת אירוסין ונישואין תחת החופה של בית הכנסת, וכן יוכל להכניס חתן כדרך ארצנו, ששני אנשים מכניסים לחתן תחת החופה, ויכול ללבוש קצת בגדי שבת בשעה שמכניסים, ובלבד שיהיה אחר למד, וכן נוהגים. יש מתירים לאבל לאכול בסעודת נישואין או ברית מילה עם המשמשים, ובלבד שלא יהיה במקום שמחה כגון בבית אחר. ויש עושרים, וכן נוהגים. רק שיאבל משמש שם אם ירצה ואוכל בביתו ממה ששולחים לו מן הסעודה. אז הוא אומר, יש מתירים לאבל לאכול באותה סעודה של דגים שעושים לאחר הנישואין, כי מאחר שכבר פסקו לומר שהשמחה בבונו אית להיכר שאין השמחה באותה סעודה ושערי, יש אומרים, אסור לאכול בסעודה בלילה שיום המחורת מת אביו או אמו, זה יורצי. סך הכל, אתה קורא את הרמה, זה לא נראה...
אין גמישות.
אין גמישות, לא נראה טוב, איך שנקרא, כאילו, בצור, תתאבל, אל תלך, ואל תלך, ואל תלך. אולם הוא מתיר ללכת לחופה מחוץ לבית השמחה. הוא לא מתיר הרבה יותר מזה.
הוא מחמיר ביורצי גם כן?
גם ביורצי, הוא כותב...
יותר מזרח, אבל בסוף
שבעה עושים
סעודה ענקית.
יפה, אז אני חוזר ל... מה אתה אומר?
בעדות המזרח, בסוף שבעה עושים סעודה ענקית.
הוא מזרח אירופה, הוא פולני.
מזמינים 300 אנשים. כן,
כן. הוא פולני, כן? עכשיו, אני אקריא, בואו נקריא קצת את גשר החיים, בואו נראה מה הוא עושה את זה, כי הוא, כאחד שחי היום, קצת הגמיש את זה.
דגים מותר, כי אין שמחה אלא בבשר.
כן, שמחה אלא בבשר, כן. בכל מקרה, הוא כותב ככה. אוקיי. קודם כל הוא...
שמי שצמחוני בכלל מותר לו לכל הסעודה.
אוקיי, הוא כותב ככה. מצינו שאמרו איסור זה בג' מקומות, בג' מיני לשונות. במועד קטן חבט על כל המתים נכנס לבית השמחה לאחר למד ועל אביו ואמו אסור כל י' בית חודש. בשמחות על כל המתים אסור ללך לבית המשתה עד שישלמו לו למד יום. ובירושלמי על כל המתים אסור ללך לסעודה. ואז הוא אומר, זה שלושה מושגים. בית המשתה נקרא כינוס של שמחה כגון חופה ונישואין, מקום ששם מזמות היחתן וקלה, כלי זמר או שירה וריקוד, זה מדבר הבבלי. בית המשתה משמע סעודת השמחה, ונראים דברי רוב הפוסקים שגם אינו נכנס, יאבל לשבת במסיבת המשתה, אף שהוא אינו אוכל שם, אז הוא חושב שדעת רוב הפוסקים גם להיכנס אסור, ולסעודה המכוון שלא יסעוד בסעודה, אפילו לא של נישואין ששם השמחה במעונו, וגם סעודת ברית ואדומה. זה לא עדיף בסעודת מריות שאסור יאבל. ואז הוא כותב, ומיני סעודות כאלו בין של מצווה בין של מריות, שאין שם משמחים, אם אינו אוכל עמהם, מותר להיכנס. כלומר, לחתונה אסור להיכנס, אפילו אם אתה לא אוכל. אבל סעודה שאין בה שמחה יתרה, להיכנס בלי לאכול מותר. זאת ההבחנה שהוא מציע. והוא כותב, ואפילו להפוסקים שגם אינו נכנס לבית המשתה, זוהי לסעודה כמו של נישואין. אבל בשאר מיני סעודות לא אומרים אלא שאסור לסעוד. אבל שם יש את היתר, הוא עושה איזו הבחנה בין שני המושגים. וכבר הבאנו לאל, שגם כינוסי ריאות, כמו סעודת מריאות, או גם סתם מריאות, חדווה, כמו נסיעה בשיירה גדולה, וטיולים חברותיים ושידורי דורנות, גם כן בגדר שמחה ואסורין, בכל למד וביות בית חודש. ומה שאסרו שיירה גדולה, שמשמעה אף אגב שאינו אוכל ושוטה וצוותה, זהו משום ששמחים הרבה בדרך, ודומה לבית שמחה. ועל דבר זה גם איסור הטיולים בחברת מריאות דומה לבית השמחה. ושילוח דורנות דימו על השאלת שלום וכו'. נמצא שיש כאן ארבעה מיני איסורים. א', בית השמחה כגון איסורים. ב', בית המשתה של השמחה, אף שאינו אוכל שם, אסור לו להיות שם. ג', סעודת מצווה או סעודת מריאות שלא לפירעון, דווקא אם אוכל שם אסור, אבל מותר להיכנס שם, לשבת במסיבה, אם אין שם מזמותי שמחה, ריקודים לא. ד', השתתפות בריאות של חדווה כגון שיירות וטיולים צוהלים וכדומה, שרי זה כבית השמחה, אף על פי שאינו אוכל. שהרי מבינים את הבעיה, השיירה אסורה, אבל לא אוכלים שם. אז הוא טוען, זה יותר שמחה ממסיבה. כך הוא טוען. לא יודע אם זה משכנע. אוקיי. ואז הוא כותב בהמשך, אם החופה על יד בית הכנסת, לא על יד בית השמחה שמזמות חתן וקלה, יש שתי דעות ברמה. כלומר, לפי דעתו, אם זה אולם שמחות שעושים רק חופה בחוץ, זה נחשב אותו מקום. כלומר, כל ההיתר של הרמה הוא שהחופה הוא בכלל מקום ניטרלי, בית כנסת. יש שתי דעות ברמה, אם מותר לו להיות שם ולשמוע ברכות, ונוהגים להחמיר בתוך למד, ולהתיר לאחר למד בי"ב חודש לאביו ואמו. ומותר לרב, כשהוא אבל, לסדר הקידושין, ולברך הברכות אף בתוך למד, ולפי מה שכתבנו לאל, מותר לברך החתן וקלה בחוץ, גם ברכת מזל טוב, כי הוא קודם טען שמזל טוב זה לא איסור שאלת שלום. ואז הוא כותב כך, ולקרוב, מתירים להיות שושבין לחתן וקלה אף שהוא בתוך למד, לאביו ואמו, כל זמן שיאבל איננו קרוב. אבל אם הוא קרוב שמדרך המנהג מגיע לו השושבינות, יתירו האחרים אחר זין אף בתוך למד לאביו ואמו. וכל כינוסי מצווה, כגון ברית מילה, פדיון הבן, בר מצווה, תנאים, תנועים, כן? סיומי מסכת, אינן בכלל כינוסי מריאות של שמחה. כינוסים כאלה שאין להם מסמכים מיוחדים, אף על פי שהמצווה עצמה מסמכת, רשאי יאבל להיות שם שלא בזמן הסעודה. ואני חוזר על השאלה, אם הוא דיבר על בר מצווה עם שני נגנים, עם תפריט כמו חתונה, הוא דיבר על בר מצווה שאני אהיה מחר. בסדר? ואני אומר, אבל אני באמת שואל, כלומר, כי בר מצוות של היום נראות כמו חתונות. כאילו, בכל מקרה, הוא מדבר עוד פעם, זה כינוס שאין להם מסמכים מיוחדים. אני ממש חושב שזה לא כך פשוט, הסיפור הזה. מצד שני, אני לא רוצה לאסור פה על מישהו, כי אני אומר, זה סיפור מאוד לא פשוט, כן? הוא ממשיך ואומר, ומכל שכן אסיפות בין ציבוריות, בין ציבוריות, בין בנוגע לפרנסה, זה מותר, כן? הוא אומר, אתה הולכת לכינוס של העמותה של הבית כנסת, זה לא שמחה גדולה, כן? מותר הולכת להתכנסות של בעלי המניות, כן? שמזמינים אותם, כן? הלאה, אבל הוא כותב, אולם להשתתף בסעודה מחמירים בכל למד ובבית חודש לאביו ואמו, לאו דווקא של נישואים, אלא גם של ברית מילה. הוא פדיון הבן, כמו מה שהוא התיר קודם בכינוסי מצווה, זה להיות שם לא בזמן הסעודה, אבל הוא כותב, לאכול אסור, כמו שהרמ"א כתב, שום סעודה, לא אוכלים. הלאה, הוא ממשיך ואומר, ומה שיקל הרמ"א עם הסעודה בבית האבל, בסעודת ברית מילה ופדיון הבן, לא נהגין אנכן. רק לבעל ברית כתבו האחרונים להתיר עם הסעודה בביתו אפילו תוך זין. כמו כן, מה שכתב בברכי יוסף, שהמנהג הוא שאוכל להווה בסעודת ברית מילה, לא ידוע המנהג זה. ובסעודה של סיום מסכת, מקילים אחר למד אף להווה על אביו ואמו, והוא הדינה מסעודת בר מצווה, שהבר מצווה דורש. ועל דבר זה, סעודת חנוכה וסעודת חינוך בית בארץ יוסף, סעודת תנועים, הדרך זה, כלומר גם אותם הוא מתיר, כן? אם אין עשרה לברכת חתן, אז מותר להבל, ואז הוא מתחיל לעבור למה קורה לקרובי המשפחה, כן?
סעודת תנאים, מה הוא אומר?
מה זה?
סעודת תנאים וסעודת חנוכה.
אז זה מותר גם כן, אחרי למד. אוקיי?
עם אוכל?
עם אוכל. כי הוא לא, אני חוזר לשאלה, מה גודל הסעודה? הוא חושב שהבר מצווה זה דרשה, כן? אני באמת שואל את זה.
אבל אתה לא רוצה
לעשות
בעשור, אבל
הברמצה
של היום זה לא ברור שזה...
עשור, זה ברור, זה ברור, כן. אמרתי את זה כבר 5 פעמים.
אוקיי, בסדר.
אוקיי, והוא כותב ככה. אני אגדלה פה קצת על אבי הבן, ואז הוא כותב, פדיון הבן, מוהל. הנה, יש מתירין אחר זין ועל אבי ואמו אחר למד, להיות משמש בסעודה, אפילו בסעודת נישואין, כאילו הפטנט הזה של המלצר, ואוכל ממנה ביחידות, ולא על השולחן עם המסובין. ונוהגים כן רק קרובי החתן והכלה. כאילו זה לא פטנט לכל אבל שרוצה ללכת לחתונה של החברים שלו, וזה שיגיד, טוב, אני אהיה מלצר. זה רק היתר לקרובים, ככה הוא כותב. ואם האבל אח או אחות לחתן וכלה, מקילין לו תוך למד. כמו קודם הוא אמר, זה אחר למד. אבל לאח ואחות מותר אפילו תוך למד. אף לאבי ואמו להיות משמש לסעודת הנישואים ולאכול ביחידות. ואם האבל אב האם לחתן והכלה, וכל ההבחנות האלה לא ראינו אותם בכלל לפני כן בשום מקום, כן? שהחתונה יום טוב שלהם, וגם יש גם צער לחתן והקלה, הם לא יהיו בסעודה. יש להתיר להם לאכול בסעודת נישואין אף שלא ישמשו. פה אני אספר שכשאח שלי הרב משה התחתן, אז אבא היה בשנת אבל על אמא שלו, והוא הלך לשלום מזמן אוירבך ושאל אותו מה לעשות, והוא אמר לו שהוא יכול להשתתף בחתונה, הוא לא צריך לשמש, אבל הוא אסר עליו לרקוד. והוא ממש התחנן לפניו, הוא אמר, תאסור עליי משהו אחר. הוא לא היה מוכן בשום פנים ואופן לזוז מזה. כי זה שמחה. כן?
זה גם הגיוני.
זה נשמע הגיוני, אבל זה קשה. זה שזה הגיוני לא הופך את זה לקל מבחינה רגשית.
לא, זה שבת באוכל, זה אז מילא.
זה לא מסיר.
השאלה היא עד איפה אתה מושך, כאילו, מה כל הנימוקים? אני חוזר, זה במרשד"ם, למיטב זיכרוני, הוא מתאר את זה כמו פורנותה. הוא אומר כמו שהיה את היתר, הפורנותה, לא, אני חוזר, זה חייב להכרין. הוא אומר, החתן והקלה, מגיע להם שההורים שלהם יהיו, אפשר גם להגיד, מגיע להם שהאחים שלהם יהיו. אבל ההבדל הוא, ואפשר להרגיש, יש בזה היגיון. אם הם משמשים, הם גם, והם יכולים להיות, הרי הוא התיר אחרי זין, גם לאחים ואחיות להיות, אבל הם צריכים לשמש, אבל שהורים ישמשו, הם כאילו הם מערכים את האורחים, כאילו, שמרים עסוקה ויוצאת, אבל למיכל, אשתי מאוד חשוב, כשיש חתונה לילדים, כבר חיתנו שניים, להסתובב בין השולחנות, כאילו להרגיש שאתה מארח, למה אתה תתחיל לשמש, כאילו זה לא מתאים, אבל אח ואחות, האמת יש להם תפקיד אחר, אבל אפשר להרגיש שכל יסוד ההתר שניתן הוא בגלל שזה פוגע בחתן וקלה, כאילו זה מה שמגיע להם, כן? עכשיו, ומה אם אתה דוד? ומה, כאילו, עד איפה זה הולך? ובן דוד, ואני חוזר להוא, אז אותו יהודי הלך לאבא שלי, והחתונה עוד לא הייתה דרך אגב, אבל הוא הלך לאבא, עכשיו ממש. והוא אמר לו שהוא יכול לבוא לחתונה, אבל הוא אסר עליו לאכול. כאילו, הוא השתמש בעצם בהתר ש... שהוא מופיע, הוא בעצם לקח שיטה אחת שהרמה די נוטה לא לפסוק כמוה, בגלל הנסיבות האלה, שזה תיאר לו כאילו, מה זה עושה במשפחה, אז הוא התיר לו, לא שהוא לא ירקוד ולא יאכל, ורק מסתובב שם, או להיות שם.
זה האוכל שלפני החופה, יש את הסעודה,
כן,
כבר חילוקים אחרים.
כן. עכשיו אני אספר לכם על החומרה הבריסקאית שתיארתי קודם, שהיות וכתוב ברמה שום סעודה, אז שום סעודה. וככה רבן סולובייצ'י גם פוסק. ואבא שלי גם פוסק ככה, סיפר לי יהודי ששמו הנרי הורוויץ, שהוא גדל בבוסטון, והוא עכשיו גר בירושלים, הוא מקורב גם לרב, הוא קורב לאבא שלי, הוא סיפר שכשהוא היה אבל על אחד מההורים שלו, הוא הקפיד שנה שלמה לא להתארח אצל אנשים אחרים. עוד לא דיברנו על שבת, בסדר? אבל זה ניגע ביד, בסדר? הוא הקפיד לא להתארח, אפילו לא סתם ערב חברתי, זוג שיושב עם זוג, כי זה שמחת מריאות, כן? וכשהוא קם מהעבר שלו אחרי עוד בית חודש, אז נפטר אחד מההורים של אשתו. ואשתו אמרה לו, תשמע, אני שנתיים רצוף ככה להיות, לא יכולה. אז הוא אמר לו, תשמע, את גרה בקטמון, תלכי לרב אליעזרוף. אז הוא הלכה לרב אליעזרוף, שהוא רב השכונה, היה, כן, עליו השלום. ושאלה אותו אם מותר להתארח אצל חברים, סיפרה לו שככה הם קיבלו פסל, אז הוא אמר לה, תשמעי, אין שיטה כזאת. כאילו, הוא אמר לה, מה זה שמחת מריאות? זה מסיבה, לא יודע כמה אנשים, כן? אבל זה אולם, זה דיסקוטק, סתם ללכת שחברים לשחק, הוא אמר, הוא סיפר לי, הנרי הזה, שוחת רבן סולובייצ'י, מותר לשחק ברידג' כשאתה בשנת האבל בבית חודש, אם זה שמחת מריאות, אז רב אהרון צעק עליו שהוא מבזבז את הזמן שלו במשחקי ברידג', אבל הוא אמר לו, כן, זה שמחת מריאות. אוקיי, אז הוא יכול לרב אליעזר, אבל הוא אמר, הוא לא מכיר שיטה כזאת, כאילו, מאיפה הגיעו לרעיון הזה שזה שמחת מריאות, כן? כאילו, אז הם הלכו לאבא שלי, אמרו, לפחות תלך לרב אליעזר, תסביר לו שיש שיטה כזאת. אז הוא הלך לרב אליעזר, אבא, וסיפר לו, שכן, ככה פוסקים הבריסקאים, שאסור אפילו שום דבר, כאילו, להתארח אצל אנשים אחרים. ואז הם חזרו לרב אליעזרוב, את האישה, ורב אליעזרוב אמר לו, אמנם עכשיו הוא יודע שיש איתה כזאת, אבל אין הלכה כמותה.
זה לא כל כך רחוק נורא שיהיה את השיטה.
אני לא יודע, אני חוזר, הכל חוזר, יש פה שני וקטורים שהכל עומד עליהם, ואני לא נותן פה שום פתרון ברור. וקטור אחד זה לא ברור מה זה שמחת מריות. זה לא ברור מה זה. כתוב בני חבורה. מה גודל המועדון הזה? 10 אנשים? 15 אנשים? מה עשו בסעודות האלה? זה נעלם אחד. עכשיו, זה נכון שאני יכול לקרוא מאמרים שכתבו היסטוריונים על סעודות החבורה, אבל הפוסקים לא יקראו את המאמרים. זה לא ברור. עכשיו, הבריסקאים פה הלכו להכי מחמיר. מפגש חברותי, זה... וכנראה שבשבילם, 4 אנשים, זה מפגש חברותי, אני לא יודע, כן? לעומת זאת, סליחה, יש עוד וקטור נוסף, וזה הקושי לקיים את זה. כלומר, אתה לוקח את פורנותה, אתה לוקח את להיכנס בלי לאכול, אתה לוקח חופה לא במקום, אתה לוקח סעודת מצווה, ואתה רואה שאין הגדרות ברורות. שפה כמור באו האחרונים והוסיפו עוד. אם אתה מאוד חשוב לחתן וקלה, אתה אבא של החתן, אז לך מותר, כן? ואז הוא שלום מזמן אומר, אבל אסור לך לרקוד, כן, כאילו... ובסופו של דבר זה לא ברור, וכל מי שזה קורה לו בשנת האבל, זאת בצוקה. יש לאמא שלי בן דוד, שהוא היה באבל על אבא שלו, אז הוא... הייתה איזה שמחה שהוא... הוא רצה ללכת, והוא בא לאבא לשאול אם מותר לו את כל הפטנטים להיות מלצר, והוא אמר לו, אני מצטער, אבל לדעתי פשוט אסור ללכת. אז הוא אמר לו, אתה יודע מה... שווה להפסיד את השמחה הזאת שאני רוצה ללכת בשביל כל האחרים שהם המילואים המשפחתיים, שאני אגיד, הרב לא מרשה לי, כן, אבל החיים מורכבים, אנחנו מכירים את זה, כן.
בתחילת הדרך, דיברנו על מה זה בכלל דיני המילות, אם זה מרפא על הרגשות האנושיות, או שזה מכתיב מה זה אמור להיות. זאת הפעם הראשונה שנתקלנו בסיפור שכבר מההתחלה השאלה היא כיצד לא לקיים את הדין הזה.
נכון.
איך נביא את הדבר הזה? זאת אומרת, לאור השאלה של מה מהות דיני האבילות. פה יש התנגשות ברורה, זה כמעט כמו התנגשות שבין שמחת הרגל לשמחת לאבלות, ושם יש את היחיד והציבור והזה, ופה זה לגמרי פה היחיד.
כן.
והמגמה לא נולדה אתמול. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים אותה על ההתחלה. מה זה יכול להשליך על, או ללמד אותנו על אותו...
הבעיה שאני מזמן כבר נסוקתי ממה שאני אמר, אז כאילו... תראי, עיקר הקושי הוא להיות בית חודש. אנשים בשלושים לא כל כך מסתובכים. זאת האמת, פחות.
רוב האנשים מקיימים בית חודש, מה, אתה בעבל על ההורים. אתה לא, חתונות,
לא, אני אומר, לא.
יש מצבים מיוחדים, הבא שלך, אין שלך, זה כבר משהו אחר, באמת, אבל בחתם חתונה...
לא, אני אסביר את התשובה שלי. הקושי המרכזי הוא בית חודש, כי זה כל כך הרבה זמן. וגם אנשים כבר יחסית יוצאים מהאבל, ו... אני כבר הרבה זמן די חושב שעל אבי ואמו תוספת האבל הוא בני הכבוד, והוא לא קשור באמת לכיסוי הרגשי. כלומר, אני באמת חושב שבחינה רגשית, אנשים רוצים ללכת לחתונות האלה, בעיקר אני חוזר, זה בחלק מחויבות חברתית, בחלק זה אנשים נהנים מזה, זה פוגשים אנשים, זה נחמד, זה טוב.
ואחרי
נורים
האנשים שבית חודש זה שונה מאשר
30, ודיברנו על... כמעט כל ההיתרים, הרי וכל ההיתרים שראינו הם בדרך כלל אחרי 30.
כן, אבל
אתם
כן נכנסים בכל זאת לתוך ה-30. זאת אומרת, זה נכון.
השאלה שלה טובה, כן. זה די זועק פה מה שאת אומרת. הם רוצים ללכת לסמכות האלה, כאילו, מחפשים פטנטים, זה הרמה עם הפטנט שלו, זה הפטנט שלו. אני יודע שאבא באמת לא, פשוט לא הלך לחתונות שנה, כלום, גם לא סידור קידושי, לא נהיה כמו הרמה. נהיה שנה, לא הולך. אבל הוא כמור, הוא בריסקאי, הם מאוד החמירו על עצמם, וכל מיני דברים, כן?
הוא לא סידור קידושי.
הוא גם לא סידור קידושי ביורצייטים שהוא יש לו.
הוא זמין
ביועצתם גם כן? אני אשאל אותו.
איפה זה היה משהו על לאפשר את החתונה? כאילו לאפשר את...
אפשר, כן, נעשה פסק.
אז המסדר קידושין הוא לא שמה בשבילה, הוא שמה...
כן, זה עבודה, זה עבודה. אבל זה הרמה מתיר. לא יודע, ומה עם שבת? מותר ללכת בשבת ל... אז כותב הרב טיקוצ'ינסקי. לא, כי זה שפרז. אם אתה לא בא לחתונה של, לברית של, זה פרסיה או לא פרסיה? אז הוא כותב כך, בשבת. הנה בסעודת ברית מילה ואדומה, משתתף אבל השאר הקרובים, אחר זין ובל אביב עם אחר למד. בסדר, אין בעיה. בסעודת נישואין, אין חילוק בין שבת לחול, גם באבל על שאר קרובים. וכל זה בסתם בני אדם מוזמנים. אם אתה לא בא, אומרים בסדר. אבל קרובים כגון אח ואחות, שחסרונם לסעודה בולט. ונראה הרי זה קבילות בפרסיה. ואוכלים בשבת גם בסעודת נישואין אחר זין, אף שיש אחרונים מעסיסים, כן הסכימו רובם. מה אם להזמין אורחים לאכול אצלך בשבת בבית? כאילו לפי הבריסקאים. טוב, אין לך כבריסקאים, זה אין בעיה, כן, אבל... לבריסקאים, אסור להתארח אצל שכנים לארוחת שבת?
אני נהגתי לפחות שני זוגות ופחות. לא יותר.
לא יותר. בשבת.
בשבת, בשני הכיוונים. כן, אם אני לא טועה, גם בבית וגם בחוץ לבית.
כן.
זה כתוב
איפשהו,
שבאת בשתי זוגות.
נכון.
זה בריסקאים או אפילו זוג אחד. האמת, אני לא בטוח כמה הם הוזמנו גם כשהם לא אוהבים לי. כאילו, ההוא עם הבריג'. אתה חושב שברון היה הולך לסתם לאכול ארוחת ערב עם חברים? אני לא מת תמיד, כאילו, לא. יכול להיות שזה ברקע. טוב, בקיצור, אנחנו לא, אני לא אגיד פה דברים חתוכים, אבל אלו השאלות, בסדר. בואו נקווה לטוב. בשורות טובות.